אתמול דיברנו על פסקה פייטט בעמוד כפתט. דיברנו בהתחלה על כך שיש הבדל בין דבר שהוא מעל השכל לבין דבר שהוא נוגד את השכל. דבר שהוא מעל השכל, שהאמונה היא מעל השכל, זה אנחנו מקבלים, מכיוון שהשכל לא יכול לטפס ולהגיע למקומות שהאמונה מגיעה אליהם. אבל זה שהאמונה נוגדת וסותרת את השכל, זה אנחנו לא יכולים לקבל. והפסקה פה הוא באמת דוחה את הדבר הזה. הוא בא ונתן לנו דוגמה מכך שאם אפילו את הנשמה שלנו אנחנו מרימים מעל הגוף ונותנים לה אופי שהוא עליון, שהוא מעבר למציאות שלנו, אז קל וחומר שאת אלוהים אנחנו נרומם מעל המציאות הרגילה שלנו. אני חושב שגמרנו שם היום. אז זה באמצע הפסקה, על אחת כמה וכמה עלינו להרחיק את ההגשמה מבורא הכל. אמנם, לא ייתכן שנדחה את הקבלה בדבר המעמד ההוא, כן? כלומר, על זה שהיה מעמד הר סיני. אולי עם כל זה עלינו לאמור, אין אנו יודעים כיצד נתגשם העניין הרוחני ההוא ונעשה לדיבור שקרא את אוזנינו. כלומר, אנחנו יודעים שהמציאות של האינסוף מתגלה בתוך הסוף. כן? כלומר, יש הופעה של האלוהים האינסופי שהוא מעבר לכל המציאות, שהוא נמצא בלי מקום, בלי זמן, בלי צורה, בלי, אי אפשר בכלל לדבר עליו, ואותה מציאות אינסופית הוא הופיע בתוך מקום צר ומצומצם על מעמד הר סיני. זה אנחנו אומרים, ואנחנו אומרים שזה קרה ומודים בזה. ולא רק זה, אנחנו גם מודים שאנחנו לא מבינים את זה לגמרי. כלומר, קשה מאוד להבין ולתפוס, אנחנו מברכים אשר יצר. כך אומר הרמ"א, שאחד הסיבות, תסתכלו בשולחן ערוך, אחד הסיבות שאנחנו אומרים, כל מה שיוצאים בשירותים, אומרים, אשר יצר את האדם חוכמה, ברוך רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות, מה הפלא הגדול שעליו אנחנו אומרים הוא מפליא לעשות, אומר הרמ"א, שקושר רוחני בגשמי. כלומר, זה שנשמה אינסופית, גם הנשמה אינסופית, לא רק האלוהות, הנשמה אינסופית מצליחה להופיע ולהתקיים בתוך גוף מצומצם מוגבל, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין. זה אני מקבל, אומר הכוזרי. זה שאני לא מבין, אני מקבל. אבל זה שדבר סותר, זה אני לא יכול לקבל. כלומר, לא ייתכן שהאמונה סותרת את השכל. ואמרנו, הנוצרים כן מקבלים את זה, הנוצרים באים ואומרים, האינסוף הוא לא בסוף, אלא האינסוף הוא הסוף. כלומר, אותו אלוהות שהיא אינסופית, שהיא בלתי מוגבלת, שהיא נשגבה, באחד מהדורות הפכה להיות בן אדם. היא לא הופיעה בבן אדם, היא לא דיברה אל בן אדם, היא לא ניבאה אדם, אלא היא ממש הפכה להיות אדם. זה אחד הטעויות, פעם יצא לי ללמד איזו תקופה חבר'ה גרים. אתה רואה שיש היום, דרך אגב אמרנו, היום קבוצה, יש היום מאות אלפים, לפי הערכה פשוטה 300 אלף.
גרים?
לא, אדבר על גויים שנמצאים בתוכנו וממש חמים בצהל, ויש להם שמות ישראלים, וממש, תראו אותם כמו יהודי פשוט פה בארץ ישראל, קוראים להם תמר וסמדר ויעל ומיכל וכל מיני שמות, והם גויים גמורים, כלומר, מבחינת ההלכה, מה?
רוסים אותם דבר?
כן, בעיקר מארצות מזרח אירופה. יש מרב דרוקמן, יש לו אולפני גיור שהוא מלמד, יש תקופה שהם לומדים הרבה, ובסוף ניגשים למבחנים. עכשיו, כשאתה נפגש עם האנשים האלה, אתה רואה שהאמונה הנוצרית אצלם, הם לא יודעים אפילו במה הם מאמינים. כלומר, הם קיבלו את זה במסורת מההורים שלהם, את האמונה הנוצרית, והם לא באמת מבינים מה הנצרות אומרת. כלומר, כשאני מנסה להדביר להם שהרמב״ם, כשהוא מדבר על זה שלאלוהים אין גוף, הוא בעצם, למי הוא רומז?
נוצרים.
הוא רומז לנוצרים. הוא רומז, העיקרון, כשאנחנו אומרים ב-13 העיקרים, של אחד העקרונות של היהדות זה שאלוהים אין גוף, הוא בעצם בא להגיד, אנחנו לא כמו הנוצרים. והם ישר, כשאתה מלמד אותם את הדבר הזה, הם ישר מתרעמים עליך, אומרים, מה פתאום? ישו אצלם, זה כמו משה. אומרים, מה ההבדל בין משה לבין ישו? והייתי צריך לנבור הרבה באינטרנט, להראות להם, שבכתבים מתחילת הנצרות, הם אומרים את זה בצורה ברורה, שישו הוא מהות של אלוהים. הוא מהות של אלוהים. אין הבדל בינו לבין האלוהים. הוא האלוהים. זה לא שאלוהים ניבר אותו, לא שאלוהים דיבר אליו, לא שאלוהים שלח אותו, אלא ממש הוא האלוהים. כביכול האלוהים האין סופי, הפך להיות באחד מן הדורות 70 קילו, בתוך אותו בן אדם. וזה דבר שהיהדות לא יכולה לקבל, לא מסכימה, ולא יכולה לבוא על זה לסדר היום, זה ממש עבודה זרה. ממש עבודה זרה. אבל יש פה הבדל דק. אנחנו כן יכולים לקבל שאלוהים מופיע בתוך המציאות, שהוא משרה את שכינתו על המציאות, שהוא מתגלה למציאות, זה כן. אבל לא שהוא מצטמצם וכולו הופך להיות המציאות עצמה. שזה אנחנו לא מקבלים, זה לא. או במילים פשוטות, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שאלוהים חל באדם, אבל לא שהוא הופך להיות אדם.
כל ה... לא. אני לא חושב מבין בזה, אבל כל העניין של הצמצום, כאילו אם יש משהו אומר של צמצום כפשוטו, אז מה זה אומר?
אנחנו לא מבינים. זה מקובל. כלומר,
לא, צמצום כפשוטו, זה אומר שהוא מצטמצם.
לא, זה לא שכולו הצטמצם, אלא שהוא פינה מקום לאחרים. אבל אין דבר כזה צמצום. אין דבר כזה שהוא צמצם. זה קו יכול. כלומר, זה איזשהו, נקרא לזה ככה, השלכה. כלומר, לא חס וחלילה של הקדוש, כלומר, בגלל שאתה אומר שזה קרה לו, אז אתה אומר שאלוהים מוגבל. נכון? אתה אומר שאלוהים היה פה במקום מסוים, ועכשיו הוא כבר לא במקום הזה. ואנחנו לא מקבלים, אנחנו אומרים שקו יכול, הוא יצר איזשהו אשליה, איזשהו אילוזיה, שקו יכול הוא לא נמצא באותו מקום. אבל ברור שאלוהים נמצא בכל מקום ומקום. אומר נפש החיים, אלוהים נמצא בשירותים, להבדיל באותה מידה כמו שנמצא בבית המקדש. אלא אצלנו יש הבדל ביכולת המפגש שלנו איתו. כלומר, מפגש שלנו עם האלוהים בבית המקדש הוא אדיר, מלא חיוניות, מלא עוצמה. בשירותים אין לנו יכולת להיפגש איתו. אבל מצידו אין אלוהים מקום, אין לו גבול, אין לו מקום, אין לו זמן, כל הדברים האלה לא...
הדעה של הפגשה שלנו איתו היא מאוד אגואיסטית. אני רוצה להיפגש איתו, רק בשביל שיהיה לי את החיוניות הזאת.
לא. יש שאיפה...
אין מגמה בכלל של גילוי רצון השם בעולם אם אני מובדל להכרה הזאת.
יש מגמה שאלוהים יופיע גם במקום הסובייקטיבי. כלומר, גם במקום התלוי באנושי, לא במקום האמיתי. יש האלוהות, הרצון שלה להתפשט על כל המציאות, היא רוצה גם להתפשט גם למקומות שלכאורה היא לא שייכת להם. מצידנו. למרות שאתם צודקים, שהיא בכל מקרה נמצאת שם. לא, אבל היא רוצה להמשיך גם לתוך התודעה של האדם. גם לתוך הנפש של האדם. שזה כבר האדם פה מחליט עליה. אבל סתינו, בוא נחזור פה. שורה תחתונה, הוא אומר, אנחנו באמת לא יודעים איך נתגשם העניין הרוחני ההוא. הוא מודים. איך אלוהות הופיע במעמד הר סיני, זה דבר שנשגב מבינתנו. איך אלוהים מדבר עם אדם, זה נשגב מבינתנו. אלא מה? זה קרה במציאות. אז אנחנו לא יכולים להכחיש את זה, זה קרה. הנוצרים לוקחים את זה עוד צד. הם אומרים, קרה במציאות, זה יכול גם לסתור את השכל. אז אנחנו אומרים, אין דבר כזה. מאחר ואלוהים ברא את השכל של האדם, לא ייתכן שאלוהים יעשה במציאות דבר שהוא סותר את השכל של האדם. יכול להיות שלא נבין את זה, השכל שלנו מוגבל, השכל שלנו לא תופס את כל הדבר במציאות, אבל לא סותר. סתירה זה לא רק לא מובן, סתירה זה משהו שהוא מפיל אחד את השני. לא מובן, זה אומר שזה נמצא פה, ואני נמצא פה, אז קשה לי להבין. אני רחוק משם.
אבל זה נמצא כאילו פה.
סתירה, זה אומר ששני נמצאים על אותו מישור, ואחד מפיל את השני. כלומר, השכל מפיל את האמירה שהאינסוף הוא סוף, והאינסוף הוא סוף מפיל את השכל. זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, השכל שלי מגיע עד לפה, והאמונה דורשת רמה גבוהה יותר, להגיע למקום גבוה יותר. זה מקובל. זה מה שאומר פה. אין אנו יודעים אם ברע זה לא הדבר שעד אותה שעה לא היה במציאות, או שהשתמש לשם כך בדבר מן הנמצאות, שהרי האלוה אינו חסר את היכולת לא לכך ולא כך. בדמיון הזה אנו אומרים, כי הוא יתברך ברא את הלוחות, כתב עליהם כתב חרוט. זה לא שאלוהים כתב. לא שאלוהים ישב עם משה וכתב לו על הלוחות, כמו שבן אדם כותב. חס וחלילה. ויש פה איזושהי בריאה של דבר חדש. איך קרתה הבריאה הזאת? איך היא הופיעה? איך זה קרה? אנחנו לא יודעים. אין לנו שום הבנה ושום תפיסה בדבר הזה. זה אחד מהדברים שהם נמצאים ברומו של עולם, ואין לנו תפיסה בהם. אבל זה שאין לנו תפיסה בהם, זה לא אומר שהם סותרים את המציאות שלנו. אלא מה? אנחנו מבינים שזה מעל לבינתנו. כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד, כך רצה אלוה כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה. כלומר, אלוהים החליט שבתוך המציאות שלנו הוא יתגלה רק בצורה מסוימת. כלומר, אלוהים החליט שרק בירושלים אלוהים יתגלה בצורה מסוימת. או רק בשבת. או רק דרך עם ישראל.
מתגלה רק עם ישראל יוכל לגלות את השם בירושלים. לא שהוא יתגלה רק בירושלים.
אני אומר עוד פעם. אלוהים נמצא בכל מקום בעולם. מידה שווה. בניו יורק, בלונדון, בטיואן ובירושלים באותה מידה. הוא מצידו חל במציאות, מופיע במציאות, במידה שווה בכל חלקי המציאות. אין שום הבדל. אלא מה? מצידנו קשה לנו לקלוט אותו במקומות שמחוקים ירושלים. ככל שאנחנו מתקרבים לירושלים, יכולת הקליטה שלנו גבוהה יותר. כלומר, מצידנו אנחנו יכולים יותר להיפתח לפעם. אתם נותנים את המשל הזה של הבית הסגור. כבר יש פה בית סגור מכל הצדדים. והשמש מאירה אותו מכל הכיוונים. אבל יש איזשהו מקום פה שיש פה חלון פתוח אל השמש. אז השמש מצידה היא מאירה את כל הבית באופן שווה. אבל לנו יותר קל להיות מוארים מהשמש דווקא במקום הזה. כי המקום הזה פתוח אל השמש. עוד הדבר ירושלים לעומת ניו יורק. ניו יורק היא אטומה כלפי השם. לעומת זאת ירושלים היא פתוחה. יש שם חלונות. הגמרא ממש משתמשת במושג הזה חלונות. כלומר, יש חלונות רוחניים שנמצאים בירושלים, שהם מאפשרים לנו מצידנו יותר לחוש את האלוהות. למרות שהיא מצידה היא קורנת במידה שווה על כל המציאות. אבל לנו בירושלים יותר קל. כי בירושלים אלוהים טבע תכונה כזאת שהופך אותה להיות שקופה. ובגלל שהיא שקופה, אז יותר קל לנו להיפגש דרכה עם האלוהות. אותו דבר עם שבת. אלוהים מופיע ביום ראשון, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, ביום שישי, ביום שבת, באותה מידה. אלא מה? בשבת יש אטמוספירה רוחנית כזאת, שהיא יותר פתוחה לאלוהות, אז יותר קל לנו להיפגש לאלוהות. זה דבר עם עם ישראל. לעם ישראל, בגלל, לא בגלל שאנחנו גדולים מכל האומות, או חזקים מכל האומות, או חכמים מכל האומות, לא. התורה מוחקת את האפשרות הזאת. אלא מה? בגלל שאלוהים ברא בנו תכונה שנקרא לה סגולה, התכונה הזאת מאפשרת לנו מצידנו להיפגש בצורה טובה יותר עם האלוהות שהיא מהירה על כל העולם, על כל האנושות במידה שווה. בסדר, זה שאומר פה, רצה אלוה כי יתגשם העניין האלוהי בשיעור שבחר בו ובתכונה שרצה בה. כלומר, אלוהים קבע תכונה מסוימת, שיעור מסוים, ורק דרכם הוא מופיע. זה לא בגלל שהוא מוגבל, קשה לו, הוא לא יכול, הוא יכול להגיע אלינו רק בשבת. לא, אלא בגלל שהמציאות שלנו היא מצומצמת, היא מוגבלת, אז בתוך המציאות המוגבלת יש כל מיני, נקרא לזה ככה, חלונות כמו שאמרנו, שהם מאפשרים לנו לפגש עם האלוה.
גם החלון הזה זה גם עם ישראל?
עוד פעם, מה?
השיעור הזה זה גם עם ישראל?
כן, כלומר השיעור הוא בשלושה ממדים. בתוך האדם, זה עם ישראל, או בסיס של עם ישראל, זה דרך הכהן הגדול. בתוך הזמן, זה בשבת או ביום כיפור, סי. בתוך המקום, זה בתוך ארץ ישראל או בתוך בית המקדש, סי. שלושת הסיים האלה נפגשים בנקודה אחת, מתי? ביום כיפור שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים. כלומר, ביום כיפור שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, שלושת הממדים, זמן, מקום ואדם, נפגשים בסי שלהם. השיא של שלושת הממדים האלה נפגש באדם אחד, בנקודת זמן אחת, במקום אחד, דרך המקום הזה, בזמן הזה, דרך האדם הזה, כל השפע לכל המציאות מופיע. למה? כי שם מופיעים שלושת התכונות המרכזיות בשיא שלהם. עוד פעם אני אומר, האינסוף מצידו מופיע בכל העולם בצורה שווה. אלא מה? בעולם המוגבל, המשוער, צריך שיהיה תכונה ספציפית שדרכה אנחנו נוכל לקלוט אותו.
מה הדגש להגיד שמבחינתו הוא מתגלה בכל מקום באותה מידה?
בגלל שהוא אינסופי, אתה לא יכול להגביל אותו.
זה כאילו סתם סיסמה להגיד שהוא מתגלה מבחינתו בכל מקום. גם החלון הזה בסוף שלו הוא ברא.
נכון, זה התכונה שהוא ברא.
נו, אז מבחינתו באמת, הוא מקרין לכל מקום, אבל הוא גם, הוא קבע שיש חלון פה ולא שם.
נכון.
אבל יש פה...
נכון. אז למה זה מפריע לך האמירה הזאת?
מה העיקר שאני רוצה להגיד? שבכל מקום יש אין סוף.
בכל מקום יש אין סוף, נכון. אבל לא בכל מקום יש לי יכולת שווה להגיע לאותו אין סוף.
איך? כלומר, מבחינתנו יש אין סוף וסוף. ומה זה מבחינתנו? אנחנו נפרדים ממנו? כלומר, הוא יצר אותנו שאנחנו יכולים להסתכל על זה ככה וככה. שפה רואים איזה סוף, פה רואים אין סוף.
נכון, נכון.
אז זה גם מסתכלות ש...
זה דומה לשאלה של עמיחי מקודם, אם אני מבין נכון. כלומר, חי בא ואומר, אם מצד האמת, אלוהים נמצא בכל מקום, אז כל מה שאנחנו עושים פה זה בלוף.
או שתגיד ככה, אז אתה אומר בעצם, אז תגיד איפה.
נכון. אז אמרנו שלא. נכון שמצד האמת האלוהית, אין לפה... הכל במידה שווה, הכל אותו דבר. אבל בעולם שלנו, שהוא עולם חשוב מאוד,
אבל מה זה העולם שלנו? העולם שלנו לא נפרד מהעולם האלוקי, אז העולם הנפרד שלנו קיים לפני עצמו גם בתוך העולם האלוהי.
נכון, אבל עדיין במודעות שלנו אנחנו נפרדים, ואלוהים רוצה, זה סוד הנסירה. אבוק מדבר על זה בספר אורות, יש איזושהי נסירה, כלומר, כתוב שבהתחלה בגן עדן, אדם וחווה היו מחוברים גב אל גב. ואז אלוהים בא ומה הוא עשה? הפריד אותם, ניסר, נכון? ניסר את הצלע. הניסור הזה, זה הפרדה של האישה מהאדם, ואחרי זה האדם הולך ובוחר מחדש באישה.
האישה בוחרת בגבר.
לא, כתוב אתם יודעים קידושין.
לא, אבל...
מי מחפש אחרי עבדתו?
האיש.
כי כך יש אישה, איש מחפה
אחר. כנסת ישראל, מה הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל כאילו בוחרת עכשיו מתוך בחירה להיות מחוברת
להשם. זה משהו אחר, זה לא, אני לא מדבר עכשיו, זה כבר קומה אחרת. קודם כל אני מדבר על זה שהאדם מחפש אחרי עבדתו. עכשיו, את אותה שאלה של שניכם, אפשר לשאול גם על הסיפור הזה. למה לא השארנו אותם דבוקים? הרי בהתחלת הבריאה, אדם הראשון וחווה היו מחוברים. אז מה אלוהים עושה מאיתנו צחוק? חותך אותנו, ושאחרי זה נתחתן ביחד. אל תחתוך אותנו, לא נצטרך לעשות חתונה, לא נצטרך להזמין אורחים, לא נצטרך להזמין אולם, לא נצטרך לבזז את כל הזמן שלנו. נבלד, מחוברים מלכתחילה.
אלה שם תוך בחירה, זה
הסיפור. אלא מה? בדיוק, כלומר, אבל... זה שאתה בוחר מעצמך לעשות את משהו שהוא כבר הוכתב לך כביכול,
לא
זה בונה קומה חדשה.
לפני כן לא היה את הקומת של הבחירה.
לא היה.
לפני כן לא היה אלף, אחרי זה היה אלף.
נכון.
אז יש פה סתירה לגמרי. כל העניין זה שוב נכנסים לעניין של ה...
הסתירה בין הבחירה לבין ה... אני מסכים איתך.
לא בין הבחירה לבין ה...
זה אותו דבר. זה סתירה בין הבחירה לבין הגורל. זה אותו מקום. האם האלוהים מכתיב לך מה שיקרה, או שאתה באמת בוחר? אנחנו אומרים, יש איזשהו, נקרא לזה ככה, חלל. כמו שאתם מתאים במושגים שלך, חלל פנוי, שבו יש לך בחירה חופשית. עכשיו, האם החלל הפנוי הזה זה באמת חלל שפנוי מאלוהות? אי אפשר להגיד את זה.
נכון. אבל מצד שני, אם אתה יכול עכשיו להגיד שאלך החלל פנוי, הרי אתה גם לא יכול להגיד שאלך החלל פנוי, כי אם אלך החלל פנוי אז אין לך בחירה. אז אם אלא, זה כמו שרבי נחמן אומר שם באמת בלוקותי המורן, שבאמת הוא אומר את שניהם, והנה כלל, הוא נכנס למקום של האבסורד, שיש פה סתירה.
אני חושב שאנחנו נכנסים פה לדברים שקצת קשים, לשעה הזאת של הלילה, ולפורום הזה, ואני אשלח אותך רק לסרט החשוב ששמעתי לך כבר פעם מאוד, אני שלא ראית אותו, בשלושה חלקים, איזה? תנבח לי השם שלו.
אני
מטריקס, בסדר? אמנם יש שם הרבה אלימות, תנסה לבודד את האלימות, להימנע מסתכל על האלימות שם, היא סתם מיותרת בשביל למשוך לקוחות, אבל הרעיון שעומד מאחורי הסרט הזה זה שיש כמה ממדים בתוך המציאות, והממדים האלה הם קורים בצורה מקבילה. יש את הממד הפנימי, את הממד החיצוני, וכל הממדים האלה הם 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 פועלים כל הזמן ביחד בצורה חופפת. בצורה מתאימה. מה? יש שם שני אנשים שבמימות הסרט הזה, זה אנשים שלמדו הרבה. הם לא סתם זה, גם בין השאר. בסדר? אבל אני מרגיש שזה לא מתאים לשעה שלנו. אנחנו נחזור לכוזרים. הדרך זו אנו אומרים, כי האלוה קרא את הים ועשה חומות עומדות מימין העם משמאלם, וביניהם מסילות מסודרות רחבות ביבשה שטוחה, למען יוכלו הלכת בה בלא תוח ובלא עיכוב. הנה קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות יוחסו לאלוה, הפועל כל אלה, ולא שיצטרך לכלים לסיבות אמצעיות. דברים שיש מהם צורך בכל פועל שיפעלו הנבראים, כי עמוד עמדו המים וממר האלוה וקיבלו צורות ברצונו. ובדרך זו נצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא, בצורת קולות המורים על עניינים שרצה אלוה להשמיעם לנביא ולהמון. שני דברים אני רוצה להתייחס פה למה שהוא אומר. א', הוא אומר, דוגמה, כתוב ששלמה בנה את בית המקדש. האם שלמה סחב את האבנים? והאם שלמה סידר אותם על הכותל? האם שלמה צייר את הציורים? לא. אלא מה? שלמה הניע את המהלך הזה. היו פועלים שבאו ועשו את הדבר הזה. בגלל שפועלים, ששלמה הניע, התחיל את המהלך הזה, הכל נקרא על שם שלמה. ואותו דבר עם אלוהים. כשאומרים שאלוהים עשה א', ב', ג', ד', אל תבוא לחשוב שאלוהים קרא את הים, שלח איזה יד וקרא את הים. אלא מה? אלוהים פעל בתוך המציאות, ברא בריאה מסוימת, שהבריאה הזאת יצרה את המציאות הזאת.
גם הבריאה הזאת היא בריאה פיזית.
גם הבריאה הזאת זה האלוקות.
נכון. אלא מה? אל תחשוב שזה האלוהות עצמה עשה את זה.
וכשכתוב שהקדוש ברוך הוא ירד וככל בכל מצב, זה האלוקות עצמה?
כן, כשאומרים שהאלוקות עצמה עשה את זה, לא צריך לדמיין לעצמנו איזשהו מלאך כזה בלבן שיורד ומכה את הבכור בארץ מצרים, אלא צריך להבין שהאלוהות חלה בעולם בלי אמצעים, בלי מסכים נקרא לזה ככה. כלומר, בזמן רגיל, כשאלוהים מופיע בעולם, אלוהים מופיע דרך מסכים, 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 לכן ההופעה שלו בעולם לא שוברת את המציאות. תחשוב על איזשהו תנור. עכשיו בוא נחשוב, אנחנו עושים פה תנור אדיר, תנור חזק. בגלל שהתנור הזה הוא לא מקיף, מוקף במחיצות, אנחנו פשוט נשרפים. לא עלינו מה שקרה באסון הכרמל. האנשים שם נשרפו, זה לא שהאש באה וליחחה אותם, אלא האש הייתה רחוקה מהם 15 מטר, והם נשרפו חיים. למה? מעוצמת האש, מעוצמת החום. כלומר, הם התקרבו אל החום, אל האש, מיהו חוקים מהאש 15 מטר, זה מרחק עצום, וזה שרף אותם בשניות. למה? מעוצמת החום. אותו דבר עם האלוהות. ברגע שהאלוהות מופיע בעולם לא דרך מסכים, אז המציאות נשרפת, נשברת. וזה שקרה ביציאת מצרים. זה שקרה, לא, בהר סיני, פרחה נשמתם.
דיברות הראשונות.
נכון, ורק בשתי הדיברות הראשונות, ואחר כך אלוהים הקים אותם לתחייה.
זה עד שבא.
נכון. נכון.
זה הרשמה, לא הגוף. מה? הגוף לא קרה לו כלום.
נכון, נסכים, נכון. צריך להבין באמת איזה רמה שאלוהות נפגשו, אבל זה משהו אחר. שורה תחתונה, במצרים, המפגש עם האלוהים בלי מסכים, בלי אמצעים, בלי כל מיני דברים שיכולים לאפשר לך לעמוד בפני אותה חלות שחלה בבת אחת, בשנייה אחת בתוך המציאות, שהיא שברה את המציאות, נכון? אבל, אומר פה הכוזרי, אחר כך בקריאת הים ושאר הדברים, פה זה כבר נעשה על ידי דברים שאחרים. בסדר? דבר נוסף ונסיים בזה, של שיטת הכוזרי, בניגוד לשיטת המהר"ל, הוא אומר בנבואה, הנביא שומע הכל. שומע הכל. אם זה פה מפורש שאומר את זה, המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות המורים על עניינים שרצה אלוהי לשמוע מהנביא לעמוד. כלומר, איזשהו קול שמצטלצל באוזנו של הנביא, שאומר לו, תלך תעשה ככה וככה, תפעל ככה וככה, תגיד ככה וככה. המהר"ל שולל את זה. המהר"ל לא מסכים עם זה. המהר"ל בא ואומר, נבואה זה לא קול גשמי. נבואה, מה זה? נבואה זה איזושהי זרימה נשמתית.
זה לא הרמב״ם דיברנו על
זה פעם שם? מה? יכול להיות שגם הרמב״ם אומר את זה, אבל זה לא מפורש ברמב״ם, לא ברור מה הרמב״ם אומר, יש גישות שאומרות ברמב״ם גם, הרמב״ם אמרנו בדיוק הפוך, הרמב״ם בא ואומר שזה ששמואל, אתם מכירים את הסיפור עם שמואל, נכון? שמואל ואלי, זה ששמואל מתבלבל בין הקול של אלי לבין הקול של האלוהות, נכון? הוא כל פעם בא לאלי ואומר לו, אלי, אולי קראת לי, אולי קראת לי, ועד שאלי זורק אותו, אומר לו, עזוב, אתה מתנבא עכשיו. והרמב"ם מוכיח מזה, אם לא תהיה הרמב"ם אומר את זה, שזה שאלי טעה, זה אומר באמת שבנבואה רגילה שומעים קול של, קול ממשי. וגם הכוזרי אומר את זה, המהר"ל אומר, אין דבר כזה. נבואה זה זרימה נשמתית פנימית, מה שהוא קורא פה בתוך הנשמה, איזושהי הזרמה של עולם עליון שחל בעולם תחתון, זה לא קורה בצורה של קול שמצטלצל. בסדר? נמשיך שבוע הבא בעזרת השם.